למה, ואני מחבר את זה למה שאנחנו לומדים עכשיו, אבל שאלנו למה זה נקרא נקמת הוויה, מה הם עשו להוויה? כי זה שהם הכתיעו את בני ישראל בחטא הזה של בנות מואב, הם פגעו פה ישירות בשם הוויה. אבל זה, הזכרתי את זה בגלל המאבק של הרבי בנושא מי הוא יהודי, ואז כולם תמיד היו שואלים, מי שזוכר, מה הוא נדבק למי הוא יהודי? חסר צרות, על מה להתלונן? יש שם גיוס בנות, ויש ניצוחי מתים, ויש תמונות תועבה, ויש חילולי שבת. זה מה שמדאיג אותו, מי הוא יהודי? מה, מחר כל 100 שערים תהיה מוצפת עם גויים? לא. הבעיות שלנו לא מטפל. ושם אם יהיה איזה בארצות הברית, איזה רפורמי אחד, התחתן עם שיקסה, זה סוף העולם והרבי רב, מי יהודי, מי יהודי, מה קרה? עכשיו רואים, הנה הרמב״ם לא מפורש. תראה איזה חמור החטא הזה. אין חטא בעולם שיכול להשתוות בחומרתו לזה. אבל נחזור לענייננו, הוא טוען כאן הרבי הרשב, שכנראה בעניין הזה של מדיין יש איזו התנגדות דווקא לשם הוויה. מעניין לציין ששם אצל פנחס כתוב אשר קינה לאלוקיו, לא כתוב אשר קינה להוויה, קינה לאלוקיו, שם אלוקים, ופה כתוב הוויה. סימן שיש איזה משהו שמדיין זה בדיוק האנטי של שם הוויה, וזה אנחנו מחפשים מה כאן הקשר. זינו אומר, דהיינו, דקליפת מדיין הוא הפך, הוא מנגד לגמרי לשם הוויה. ובמה שפעלו מדיין והכתיעו את ישראל, מה הם עשו? שזהו פעולת והתפשטות קליפתם, פגמו בזה בשם הוויה. ועל זה אמר הקדוש משה, לתת נקמת הוויה במדיין, לנקום מהם ולאבדם, שעל ידי זה יתוקן הפגם. שואל הרבי בכורה, אין זה מובן, מהו עניין המנגד במדיין לשם הוויה עד שאומר על זה לתת נקמת הוויה? זאת אומרת, במילים פשוטות, שאתה רואה את זה, זה באמת לא מובן. יש ככה בגויים בעולם, יש סינים ויפנים וטטרים ואוקראינים, דווקא מדיין המנגדים לשם הוויה? לא קדני, לא חיטי, לא אמורי, דווקא מדיין, מה יש במדיין מיוחד? ולכאורה מה שיכול להיות גם בשם הוויה הוא יותר מהשבע אומות. היה יותר מתאים לומר שהשבע אומות בנגדות להוויה. למה? שהן השבע מידות רעות, שהן לעומת זה של הקדושה. זה כבר יצא לנו פעם כאן לדבר על זה, שהשבע האומות הריאליות מההיסטוריה שהיו, הן מקבילות לשבע מידות רעות שיש ברוחניות. בכל נפש בעמית יש שבע תכונות רעות, ומכנים אותם בשם הכנעני זה חסד, החיטי זה גבורה, דרך אגב חיטי זה חיטת, זה עניין של פעם, וכל אחד יש מקביל לאיזה ספירה. אז עכשיו שבע המידות הן מידות כנגד מידות, יש שבע מידות קדושות, יש כנגדם שבע מידות שליליות שמנסות ללחום איתן. אז מי יכול לפגוע בי בשם הוויה שלי? השבע המידות הרעות, נעני, החיטי והאמורי. אז בהם היינו צריכים להילחם יותר חזק. למה כתוב נקמת הוויה דווקא על מדיין? דרך אגב, מדיין לא נחשב לאחת משבע המידות, גם לא ברוחניות. כמו שבגשמיות הוא לא אחד מן השבע, ככה ברוחניות יש שבע מידות רעות, מדיין היא לא אחת מהן. אז מה כבר יכולה לעשות לי מדיין? ועוד צריך להבין מה שכתוב, היחלצו מאיתכם. מי אמר את זה? משה אומר להם היחלצו. למי אומר היחלצו? אז על מי חל היחלצו? על כולם. היחלצו, כולכם היחלצו, מי איתכם? אז זה לא כולכם. אז היה צריך להיות כתוב, ייחלצו מי איתכם. חלק מי איתכם ייחלצו. אם אני אומר לכולם היחלצו, אז אני מצווה על כולם להיות חלוצים. ואחרי זה אני אומר, לא כולם, מי איתכם? דייחלצו משמע כולכם, ולפי מה שהמשיך מאיתכם, שלא הלכו כולם למלחמה, רק אלף למטה, כמו שכתוב אחר כך. וזהו שנאמר מאיתכם ולא כולכם, אם כן הוולה למימר, היה צריך לומר ייחלצו ולא היחלצו, שמשמע שזה הולך על כללות ישראל שיחלצו והזדרזו למלחמה זו. וגם מה שכתוב אחר כך, אלף למטה, לכל מטות ישראל, היה לו לומר מי כל מטות ישראל. למה הוא אומר לכל מטות ישראל? עד כאן זה היה דיוקים בלשון הפסוק, כמו שהוא אומר בקיצור, עניין מלחמת מדיין מנגד לשם הוויה, וקושיות בלשון הכתוב. עכשיו מפרק ג' הוא מתחיל להגיד לנו את העניין הרוחני שמסמלת מדיין, איזה מין קליפה ארורה זאת ומה היא גורמת לנו. זה אומר, אמנם כללות העניין הוא דעיני מדיין הוא מלשון מדון ומריבה, איש מדון, איש מחלוקת, מריבה. זה האיבה שכנגד האהבה. בקדושה יש אהבה ובקליפה יש איבה, שזהו כל עניין קליפת מדיין, שהוא הפירוד וההתחלקות, והוא שנאת חינם ופירוד הלבבות, שהוא ההפך לגמרי מסיטרה דקדושה, שהיא בחינת האחדות דווקא. הנה רבותיי, יש לנו פה סימן ברור, אם אחד רוצה לדעת אם דבר בא מצד הקדושה או שמה הוא התחפש לקדושה, אז יש לנו סימן ברור, דבר שקשור עם פירוד הלבבות ושנאת חינם, כמה שהוא לא יהיה מחופש לקדושה, יכולה לדעת בוודאות שזה לא קדושה. כל מיני דברים, איך כתוב שם בפרקי אבות, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אז שאלתי את עצמי פעם, מה הפירוש? אני חושב שהגששים רוח הבריות נוחה מהם, לא? לא ספק. אז אם ככה סימן שרוח המקום נוחה מזה? לא, 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 לא. הבדיקה הזאת היא לא בדיקה בשביל לדעת מה מצווה ומה עבירה. אחד יבוא ויגיד, כדורגל, כולם אוהבים, רוח הבריות דוחה ממנו, כולם אוהבים לראות את זה. זה לא סימן לדעת מה מותר ומה אסור, זה לא, לא, לא מזה לומדים, ממה שהבריות נוח להם. יש שולחן ארוך שאומר לי שלא יהיה נוח להם, לא מעניין אותי. המבחן הזה הוא בתוך היהדות עצמה. זאת אומרת, אם יש לי שתי דרכים בעבודת השם, שניהם מצטיירים לי כעבודת השם, ואני לא יודע איזה מהם הוא באמת עבודת השם ואיזה יתחפף לעבודת השם. למשל, שאל דוגמה, יש הרבה מקרים שהאדם חוזר בתשובה, הוא יעני עושה דברים של קדושה, לא עושה דברים רעים. מה זה קדושה? סופר קדושה, יותר מהדתי אפילו. אבל ראה איזה פלא, איפה שהוא בא יש בעיות, ההורים מסתכסכו איתו, עם אשתו יש לו בעיות ומחלוקות ומריבות במשפחה ועם הילדים ועם כולם ובשכנים והכל מוצר קדושה. אז אומרים לו, אדוני, משהו כאן לא בסדר, לא יכול להיות שרוח המקום נוחה מדרכך הדתית במרכאות, אם זה מביא לרוח הבריות לא נוחה, דבר שהוא של תורת אמת, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו. מה זה? למה חמד לא מתרגזים? לא, 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 לא. אם יש דבר כזה, אני לא מסכים שזה ככה, אבל אם יש בפינות מסוימות דבר כזה, אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. כי זה לא ייתכן. אם זה היה באמת כולה קדושה, זה היה מעורר רק חיבה ואהבה. זה יכול להיות. אז משהו לא בצורה שעושים, יכול להיות שהדבר הוא אמיתי, אבל בצורה שעושים זה כנראה משהו מעורב מן השחצנות או מהרצון להתנצח, ואז זה לא טהור, זה יכול לגרום לכימיה שלילית. וברגע, עובדה, רואים את זה בפועל, שברגע שהיה אדם מסוים או חסיד מסוים שהיה באמת טהור, כולם אהבו אותו, כולם אהבו אותו וכולם שמעו וכולם באו סביבו כמו דבורים סביב הדבש. זה פשוט עמת מבחן. כל דבר אחר יכול להיות משוחד. הנה יגידו לך, תבדוק את עצמך אם אתה בסדר. כן, בסדר. אבל מה התגובות של השני, זה לא תלוי בך. זה תגובה אובייקטיבית. לא, לא, לא. למה? כי היא הזכירה עכשיו מחלוקת כוח, למשל, אז ידוע מה שהרבה כבר פרשו את זה, כתוב במחלוקת לשם שמיים, כתוב מחלוקת בית שמיים ובית הלל. במחלוקת שלא לשם שמיים, כתוב מחלוקת קורח ועדתו. קורח ועדתו או קורח ומשה? פשוט משה לא מעורב במחלוקת. נו, אז זה לא מתבטא בשנאה. שמאי והלל עשו מלחמות בחירות נגד אחד נגד השני? זה היה ויכוח ענייני עם אהבה גדולה ביניהם, הם התחתנו ביניהם, היו ביניהם ידידים, אחד הבין שהקב"ה התכוון ככה, השני הבין שהקב"ה התכוון ככה, זה מחלוקת לשם שמיים שהיא לא מביאה לידי שנאה. זה רק ליבון של דעות, ואחד מעריך את דעת השני, אחד מעריך את דעת השני, מאזין לה, עונה עליה, כן? ואם השני יש לו רוב, אז הוא נכנע ומרים ידיים. מה? מצידם הייתה שנאה, ולכן זה סימן, שזה לא היה מן הקדושה. השנאה שלהם. אז זה מה שהוא אומר פה, בסיטרא דקדושא יש אחדות. לא בין, אבל אצל החסידים הייתה אחדות. יפה, הם רבו עם מישהו? הם לא חלקו, להפך, הצטרפו אליהם הרבה. הם לא חלקו, החזירו באהבה. ואחר כך מה נהיה? אחר כך נהיה שמתוך 20-30 חסידים נהיו מאות אלפים חסידים. איך זה נהיה? אני הבנתי מה שאת אומרת, אבל כשאחד הולך עם אחדות, גם מדיין זה קליפה, אז איך יכול להיות שהקדושה היא אחדות? הרי מדיין נלחמת איתה. איך יכול להיות שמשה אמת? הרי כוח נלחם איתו. התשובה היא הקדושה לא נלחמת. אני לא גרמתי לזה שהוא יילחם, כן? הוא פשוט לא יכול לסבול, כי הוא חולה בעניין הזה של מדיין, הוא חולה בשנאת חינם, לכן קורא לזה שנאת חינם. אני לא עוררתי שום דבר על שנאתו, להפך. והראיה, שגם כשהוא בגיב בשנאה ובמחלוקת, משה רבנו ירד אליו, מסביר לו, אולי אתה רוצה לחזור בתשובה, בא להתחנן אליו. שנאת חינם ופירוד הלבבות זה עניין של קליפת מדיין, ובקדושה, בסיטרא דקדושה, יש בחינת אחדות דווקא. וכידוע שזהו עיקר ההפרש בין הקדושה לסיטרא אחרא, ובקדושה הוא בחינת האחדות, וזהו כל עיקר הייחוד בשם הוויה, שהוא בחינת הייחוד והתכללות בחוכמה ומידות דקדושה, ששם יש התקללות, והגם שהם בחינת עשר ספירות מוכין ומידות, אז יש שם התחלקות, יש שם ריבוי של ספירות, אז איפה האחדות? מכל מקום הם בבחינת ייחוד והתקללות לגמרי, שזהו העניין שם הוויה, שכוללם ומייחדם להיות בבחינת ייחוד גמור. זה הרי מה שהרמב"ם אומר, שהוא וחוכמתו ורצונו ודעתו וחסדו וגבורתו, הכל אחד. זה לא עשר כוחות נפרדים, אלא זה שם הוויה אחד שמייחד את כל הכוחות האלה יחד. ושורש עניין הקליפה הוא להפך זה, בבחינת הפירוד וההתחלקות דווקא. וזהו מה שאמר יעקב, יש לי קול. מה זה קול? לשון התקללות. קול זה התקללות. יעקב מבטא את הדרגה שלו, הוא אומר, אתה יודע מה יש לי? הוא אומר לעשיו, לי יש התקללות, הכל אצלי כלול מהכל. במיוחד דרגת יעקב, שהוא הרי תפארת שכולל חסד וגבורה. אברהם הוא תוקף החסד, יצחק הוא תוקף הגבורה, ואילו יעקב כולל חסד וגבורה ביחד, כן? ואילו עשיו, איך אמר? יש לי רעב. רעב זה הרבה, הרבה, ריבוי. אצלו העניין של ריבוי, הפך ההתקללות. עוד דוגמה הוא מביא, ביעקב אדם שהיו 70 נפש שירדו למצרים, כתיב נפש, לשון יחיד, והיינו כנל, זה בסיטרה בקדושה, אגם שיש 10 ספירות, ג' שכליים ו7 מידות, זה גם הסיבה שמספר יוצאי ירח יעקב היו 70 נפש, זה 7 מידות, כל אחד כלול מ-10, אז זה יוצא 70. בכל מקום כתוב עליהם נפש, הם מבחינת ייחוד בתכלית, וכמו שיתבהר בהמשך. ובעשיו היה רק 6 נפשות בסך הכל, הוא כתיב נפשות. איפה זה כתוב? ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת כל נפשות ביתו. אז עושים שם חשבון כמה הם היו, בסך הכל 6 נפשות, ואומר נפשות ביתו, יש פה הרבה, כי כל אחד הוא פונקציה לעצמו, בכלל לא אכפת לו מהשני, יש פה ריבוי. ופה יש 70, אבל הם כולם בסולידריות, באחדות אחת. עכשיו הוא עולה יותר גבוה, וכן הוא בשורשן, זה כבר עניין עמוק, אני אעשה את זה רק באופן שטחי, כי להיכנס לזה לעומק זה ייקח המון זמן. בשורשם, למעלה, כל דבר יש לו שורש בספירות העליונות, בבחינת ספירות דתוהו שהיו בבחינת ענפים מתפרדים. יצא לנו כמה פעמים ללמוד בשנים עברו שיש בסדר ההשתלשלות 4 עולמות, מכירות את זה? עשייה, יצירה, בריאה ואצילות, מלמטה למעלה. אבל אצילות משם ולמטה זה כבר עולם מסודר, עולם הרמוני, עולם של התקללות, לכן קוראים לו בשפת הקבלה עולם התיקון, עולם מתוקן. כן. למעלה מעולם האצילות יש עולם יותר נעלה, שאין לנו זמן עכשיו להסביר בעריכות מה זה, אבל קוראים לזה בשפת הקבלה עולם התוהו. ומה שכתוב בבראשית, והארץ הייתה תוהו, אז מי שלומד בראשית כמו קורא זה כמו פשטן, ואז הייתה תוהו, היה שם כדור הארץ ריק. אבל מי עשה את הכדור הארץ ריק? גם את זה מישהו צריך לעשות. אבל לפי הקבלה והארץ הייתה תוהו, מה שעכשיו עולם היה קודם עולם התוהו. ובעולם התוהו התרחש משבר רוחני שקוראים לו שבירת הכלים. זה עניין בקבלה, אל תחשבו על כלים של מטבח, כן? זה עניין רוחני שנקרא שבירת הכלים, והניצוצות מעולם התוהו שנשברו הכלים נפלו ניצוצות למטה מטה מטה, ומזה נהיו הדברים הטמאים. אתם שומעות לב מה קורה פה? זה מראה שהדברים הכי טמאים, השורש שלהם מאוד גבוה, ולכן קשה להרים אותם. בגלל שקשה להרים אותם, אומרים אל תיגע בהם. אבל מי שנכשל כבר ועשה חטא, אז יש לו כבר אותם. היה אסור לו, אבל יש לו. עכשיו אם הוא יחזור בתשובה וזדונות נעשים לו כזכויות, אז הוא מברר את הניצוצות של תוהו, שזה דבר גדול מאוד. נכון, 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 בהחלט. או, רגע, כן. אז למעלה בעולם התוהו זה עולם קדוש, שזה נופל למטה זה טומאה, אבל למעלה זה עולם קדוש ביותר, עוד יותר קדוש באצילות. אבל מה, היות ולא היה שם, למה קוראים לו תוהו? תוהו ביידיש זה וילד, פרץ. זאת אומרת, כל מידה שהייתה שם הייתה קיצונית עד הסוף, ורק היא בלי שום ערבוב של אחר. החסד היה כולו חסד עד הסוף, הוא לא יכול לסבול טיפה גבורה, והגבורה הייתה גבורה בכל התוקף. וכששניהם התנגשו קרה שבירת הכלים, זה השבירת הכלים. השאין כי בעולם, בעולם התיקון, למשל ניקח דוגמה פשוטה, ניקח דוגמה פשוטה, ילד קטן שאין לו הרבה שכל, אז אצל הילדים המידות, זאת אומרת הרגשות, הן מאוד בתוקף. אני רוצה, אני רוצה, ותעיף להגיד לו נדל, הוא ילחם, יתחיל להשתגע ולהריב ולהרביץ. מה קרה? הוא רצה משהו, אז רצית, אז מה? אדם מבוגר ככל שהשכל שלו ממתן, אז מילא הוא כועס, אבל בצד שני אומר אפשר להבין אותו, וזה, הוא כולל חסד וגבורה. האבא נותן פעמים סתירה לילד, אז הוא מלטף אותו, אם רק תפנק או רק תרביץ הרסת את הילד. כן, צריך להיות שילוב, זה נקרא עולם התיקון. אבל בספירות האלה של עולם התוהו, שם שרר סדר כזה של תקיפות מוחלטת בקו שלי, ללא שום נתינת מקום לקו של הזולת. זה גרם לפיצוץ הזה שנקרא שבירת הכלים, וניצוצות קדושה משם נפלו למטה מטה ונהיו דברים טמאים. ואחר כך השם בנה את עולם התיקון, שזה הספירות של עולם האצילות, ששם יש שילוב, וזה הקדושה. ולכן מאז נקבע, מהשורש נקבע גם בעולם ככה, שכל מקום איפה שיש קליפה, ככל שזה יותר קליפה, למשל על נפוליאון, האדמור הזקן קרא לו שהוא קליפה נוראית, הוא קרא לו מחשב. ונפוליאון ידוע, מי שקורא היסטוריה, שהיה שחצן כל כך גדול, עד שיש היום מחלת נפש כזאת, שאחד חושב את עצמו הזה, קורא לו נפוליוניזם, כן? ככל ש... ודוד המלך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם מלך ישראל, אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, ובתוך עמי אנוכי יושבת, כן? בגלל השבירה הזאת, שלא היה, לא היה התקללות. כי אין לו, זה מה שאומר, בגלל שזה נפל חזק למטה, אין כוח בידי האדם בעבודה רגילה, אני מדגיש, בעבודה רגילה אין לנו כוח לעלות את זה. ואת יודעת מה קורה כשאת לא יכולה לעלות משהו, אז הוא ימשוך אותך למטה. רק בתשובה, בדיעבד. זאת אומרת, אם הוא כבר עשה משהו, למרות שאסור, ועכשיו הוא אומר, אוי זה, מה עשיתי, והוא מתחרט, והתשובה יש לה כוח איתנים יותר מה זה נקרא רגיל לעלות לקדושה? רגיל לעלות לקדושה זה נקרא לנצל את הדבר לתורה ומצוות. כלומר, את הכוח שקיבלתי מהדבר, אני עכשיו אניח תפילין עם זה, אלמד תורה עם זה, והתורה והמצוות שאני עושה, הם יעלו את החיות הזאת לקדושה. אז באים ואומרים לך, התורה ומצוות יכולים לעלות לקדושה, אבל רק קליפת נוגה. זה הכוח שלהם, לקחת דברים של חולין, לא תומה, חולין, לא תמה, לא תור, לא קדוש, ולעשות אותם לקדוש. זה בכוח של תורה ומצוות. אין בכוח של תורה ומצוות לגרום להעלאת אותם ניצוצות דתור, ולכן אמרה התורה והמצוות, אל תיגע שם, כי אתה טיפול. במקום שאתה תעלה אותם, הם יורידו אותך ואתה תישאר למטה, כי אין ביטחון שתחזור בתשובה. מה שעגל עם אחד כבר חטא, אז השם נתן לו איזה מין ידית חירום, וכשהוא מושך אותה אז מתגלה כוח חדש שהוא מסוגל להרים אפילו זדונות ולהפוך אותה לזכויות, אבל זה רק בדיעבד.
כן. אז למה אחרי שהוא
גרש
מלחמת
מדיין
היה
צריך לתקן
את כל
עניין שפירה חתולים,
לא?
מה זה? את שואלת טוב, עוד לא גמרנו את הקונטרס, קונטרס עדיין ארוך, אבל מזה את יכולה להבין שלא גמרנו עם מלחמת מדיין, שעדיין יש, עדיין לא גמרנו מלחמת מדיין. מה? אנחנו לא, אנחנו אין לנו את האפשרות לעסוק בזיהוי אתני מי זה עמלק היום ומזה המלך המשיח יעסוק. מה שלנו חשוב היום זה מה זה ברוכניות. אם אני לא טועה מאותו משפוחך. טוב, בואו נגמור את הקטע הזה. כידוע שהמידות דתו לא היו יכולים לסבול זה את זה, וחסד לא הייתה יכולה לסבול מידת הגבורה, וכן גבורה את מידת החסד, ולכן כתיב בהם וימלוך וימות. העניין הזה של המלכים של תוהו, שוב זה נושא שאני לא אכנס אליו עכשיו, זה נושא עמוק בקבלה. בסוף פרשת וישלח יש שם שבעה מלכים, חנן בן אחבור, ויש שם שבעה כאלה, וימלוך וימות, וימלוך וימות, וימלוך וימות. אז כתוב בקבלה שאלו המלכים של עולם התור, ספירה עולה לשלטון כאילו, אבל בגלל שהיא רק היא, אז היא נשברת וימות. וכידוע שזהו עניין שבירת הכלים, שמזה נעשה עניין הפירוד בקליפות וסתרה אחר. וזהו עניין קליפת מדיין, שהוא המדון וריב בבחינת הפירוד, שזהו מה שנפל בשבירה מכללות עניין התוהו שהיו עמידות בבחינת פירוד. ולכן אין מדיין בכלל השבעה אומות. למה? זה שבעה אומות הכנעני והחיטי, הם בה שבע מידות פרטיות. משכנת ההמשך של שבת, אז הוא פוגע בעניין מסוים בקדושה. אם הוא אין לו מזוזה, הוא פוגע בעניין אחר של הקדושה. אבל כל מצווה וכל עבירה יש לה ויטמין שלה. אבל כשאחד למשל הוא אפיקורס, אז זה נקרא, זה לא איזה מצווה מסוימת, אבל זה עושה שהוא לא יקיים את כל המצוות ויעשה את כל העבירות, זה משהו כללי. או ניקח דוגמה אחרת, השולחן הזה יש לו גודל מסוים, השמש יש לה גודל מסוים, אבל יש מושג כזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו, זה לא מושג שאפשר למשש אותו, מושג שנקרא גבוליות. הגבוליות גורמת שכל הדברים יהיו מוגבלים, זה יהיה אדום, זה יהיה צהוב, זה הגול, זה... אז הגול זה עוד לא גבוליות, זה רק דבר אחד, זה הגול, זה רק בשולש, זה רק חם וזה רק קר. אבל אם אני אומר יש בעולם מושג של גבוליות, תוציא מהעולם למשל את התופעה שנקראת גבוליות, מה יתבטל? הכל. כי כל דבר מבוסס על גבול מסוים, על תואר מסוים. זה ברזל ולא זהב, זה זכוכית ולא מים, כן? אם אתה מוציא את עניין הגבוליות הזה, אז ככה יש גם כן ברוכניות בספירות. יש ספירות פרטיות, זה אהבת מאה, זה יראת מאה, זה דיבור תמה, אבל יש מושג כללי שגורם לכל המידות הרעות של התורו, עצם מושג הפירוד. זה לא תכונה מסוימת, זה תכונה כללית שאיפה שהוא שם את בה, איפה שהוא שם משהו, הכל נהיה פירוד, נהיה מחלוק, נהיה זה, זה נקרא מדיין. וזה דבר שדורש בירור, זה קליפה קשה. אנחנו נלמד עליה, נלמד גם מה הסממנים שלה בשיעורים הבאים, נראה גם מה הסימנים שלה, של הקליפה הזאת, של המחלה הזאת, ואחר כך נלמד גם מהם הדרכים וער אותה והתמודד במחלה הזאת. איך? לא, אפשר לסלק אותה על ידי משה, על ידי האור של משה רבנו, שהוא המנגד לקליפת מדיין.